קשת, כל שידורי תורה. יום רביעי, שיעור השפועי באגדות חלק, כאן זה זרביק. אנחנו נמצאים בסוף דף צעדי עמוד ב', למדנו כמה תשובות לשאלה, תירת מתים מן התורה מנעין, ועכשיו אנחנו עומדים בשאלת קליאופטרה את רבי מאיר. כך כתוב בגמרא, שאלה קליאופטרה. מלכתה, את רבי מאיר. קליאופטרה מלכה, לא צריכים להיבהל יותר מדי, קליאופטרה זה שם של המלכות במצרים, ולא רק הקליאופטרה המפורסמת, חברתו של יוליוס קיסר, שאינו בן דור של רבי מאיר. אז זה קליאופטרה יותר מאוחרת. שאלה קליאופטרה מלכתה את רבי מאיר. אמרה, ידן הדחה ישח בי. אני יודע שהשוכבים, שהמתים, יחיו. דכתיב, ידע גם תהילים, ויציצו מעיר כעשב הארץ. אלא כשהן עומדים, עומדים ערומין, או בלבושיהן עומדים. היא שאלה, שאלה. ניתן באמת להסתפק אם זו שאלה רצינית או לא. אבל לא משנה, התשובה היא בטח היא רצינית. מה קורה בתחיית המתים? המתים עומדים ערומים או בלבושיהן? אמר לה, רבי מאיר ענה, קל וחומר מחיטה. ומה חיטה שנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושין? צדיקין שנקברים בלבושיהן על אחת כמה וכמה. טוב, שיחה מוזרה. השאלה הייתה קצת מוזרה, למרות שזו שאלה טובה, אבל זה כל כך משנה. והתשובה היא שכן, עומדים בלבושיהן, קל וחומר מחיטה. לכל, מה השאלה? איך אנחנו מביאים את השאלה? אז אני אגיד מה שנראה לי. אני, ברור לי שאפשר להגיד הסברים אחרים למשמעות השאלה. אני רוצה בתוך הנחה, זה לא שאלה פשוטה. זה לא שבאמת מישהו מתעניין. אולי קליאופטרה מלכתה, אולי כן מתעניינה. אבל רבי מאיר לא באמת התעניין בשאלה, עם לבוש, בלי לבוש, איך בדיוק יסתדרו, יעלו בלי לבושים, צריכים להתלבש מהר. אני לא חושב שזו השאלה. משמעות השאלה היא, האם תחיית המתים זה המשך החיים האלו, או חיים חדשים? תינוק נולד ערום. אדם מתחיל את חייו ערום. כלומר, הוא, ולא רק טכנית, פיזית, הוא, אבל בגדול. אדם מתחיל בלי. מה שיש לך, נכסים, הישגים בעולם, אתה צריך להשיג אותם במשך החיים. אבל אדם מתחיל בנקודת אפס. בלי, בלי נכסים, בלי בגדים. בגדים זה תוספת שאני שם על עצמי, שהם מהדרים אותי. אז הבגדים של האדם במשך חייו זה כל משהו, לא רק דווקא רכוש, אלף רכוש, רכוש פיזי, כן? רכוש ממוני, אבל לא דווקא רכוש ממוני, ההישגים. ואם אדם, השאלה היא עכשיו, אדם מת, מיתה זה סיום חייו. יש חזון של תחיית המתים. ראינו כמה הסברים, אני הצעתי כמה הסברים על פי הלימודים השונים, מה זה תחיית המתים. וזה מאוד מאוד קשור לשאלה הזאת. האם תחיית המתים זה הזדמנות שנייה? יש תורת גלגול נשמות שנלמדת בקבלה בספר הזוהר. ועיבור, סוד העיבור של הרמב"ן. לפעמים אנשים תופסים גלגול נפשות, בעיקר במקורות המזרחיים הלא יהודים שלה, כפשוט התחלת חיים מחדש. נשמה מתגלגלת וחוזרת לאפס וחיים מתחילים, זה לא המשך. עובדה, אדם לא זוכר. אז אין לו את הרכוש, הקניין הרוחני, זיכרונות, חוכמה, הוא לא מעביר מחיים לחיים. אפשר לתפוס את התחיית המתים כסוג כזה. נותנים לך הזדמנות שנייה. אני התייחסתי הזדמנות שנייה לחלק מהלימודים של המאמין. אבל שלא, זה לא הזדמנות שנייה, זה עוד הזדמנות. או המשך בגלל סיבה אחרת, או המשך החיים. לדוגמה הפסוק שקראנו, ואתם מדבקים השם אלוקכם חיים כולכם היום, מה היום? כולכם קיים, אף לא מבא, אתם כולכם חיים. החיים הם כזאת חזקים, שהמיטה לא יכולה לחלות אותה, רק פסק זמן. זה ממש אומר שאני ממשיך. לקחתי חופשה לכמה שנים שוכבים בקבר, אבל אני קם להמשיך את מה שיש עכשיו, כי אתם חיים כולכם היום. זאת אני חושב שהייתה באמת המשמעות של השאלה. עומדים ערומים כמו לידה, או בלבוש שהן, מפגש כאן, לא בלבוש. לא ביש, השאלה היא לא שאלת צניות. רצתה לדעת, אם כשהם קמים, יהיה להם בעיה של לבוש. אלא בלבוש שהן עומדים. הם עומדים עם הלבוש שהם קוראו בה, או הלבוש ששייך להם, כי הם ממשיכים את החיים מאותה נקודה. מאותה נקודת של הישג, והולכים הלאה. ימיר אומר להם, קל וחומר מחיטה, מה החיטה שנגברה ערומה יוצאת בכמה לבושים? צדיקים שנגברים בלבושיהן על אחת כמה וכמה. אז התשובה היא מעניינת. א', התשובה היא אומרת שכן. קמים בלבושיהן. זה א'. וב', קל וחומר מחיטה. ברור שקל וחומר הוא לא קל וחומר ממש בחיי בלוגת. והוא אומר שאנחנו דומים לביתה. אבל הוא אומר, תראה, כשאתה קובר משהו, זה אומר משהו על המיטה כאן. למה קוברים? כדי שיהיה קל וחומר כאן, אז תפקיד הזריעה היא תפקיד הקבורה. מה החיטה שנגברה? אנחנו לא קוברים חיטים, אנחנו זורעים אותה. למה זורעים חיטה? האדמה היא מצא הגידול. חיטה הוא זרע. החיטה עצמה זה זרע. מהזרע יוצא צמח שלם. לדמות זריעה למיטה, זה בעצם אומר שאדם זקן, הוא בגיל 70-80, ונגמר המחזור החיים שלו, אבל יש חיי נצח. חיי נצח של צמח הוא שזרע קבור ומוציא צמח חדש. בצמח החדש הזה יוצא, לפי התשובה של מאיר, בלבושיהן. כי החיטה כשיוצאת, זה צמח שלם שגדל. אז יש כאן מבט מאוד מעניין על מיטה. למה אנשים מיטים? אם יש תחת המיטים, אז הם מיטים בידיים. אז התשובה שאנחנו נגיד, בגלל שהם חטאו, נכנסה מיטה, אבל בכל זאת יש תחת המיטים. אבל התשובה כאן, לפחות הדימוי אומר ש... מיטה זה כמו, המיטה זאת ההחיה. הזרע הולך לאדמה כדי שיכול לגדול עוד פעם. אתה גמרת מחזור חיים, אין אנרגיה לחיות יותר מ-70 שנה. כמו שהצמח, הוא גדל, מתחיל להתאבן ומוציא זרעים. אבל אם נגבור אותו, אז הוא יאגור אנרגיה, יתחדש, יחזור לימי נעוריו, אכן מדובר בצמח חדש, אבל הוא הדגיש שזה יוצא בלבושיו. אם אני צודק לגבי הסבר שלי לגבי לבוש בערום, יוצא שזו תשובה מאוד מורכבת. כי אכן הצמח שיוצא הוא צמח חדש. זה לא שאם אתה לוקח צמח ישן, שם אותו באדמה, אז מוציא את האדמה, אתה מוצא אותו, אבל חזר לחיים. זה לא כמו לקחת פרח שנבל ועשינו אותו במים, אז הוא מתחדש. קוברים והוא יולד את עצמו. והצמח הוא צעיר. אבל, והעבר כאן מאוד מאוד חשוב, למרות שאמרתי שהדימוי של זריעה היא דימוי טובה, דימוי טוב, אבל אני אומר לך שבכל זאת בלבושיו. זה לא לחזור לנקודה, להיות צעיר ותינוק ואפס וגולמי ובלי הכל. אתה מתחדש לנעורים, ואתה ממשיך את ההישגים של החיים. אתה מוריד את הזקנה, את הבלעות, את העייפות, ונהיה פתאום צמח צעיר ורענן, הרבה לבושיו. הוא טוען שהלבוש זה ההישגים של החיים הקודמים, אז במאיר בעצם עונה לה את הטוב משני עולמות. הוא לא ממשיך בגיל 90. הוא חי... זה לא השאלה כאן, אבל כאילו, אחרי תחיית המיטים, שאלה אחרת אפשר לשאול. איזה גיל אדם כשהוא חי בתחיית המיטים? הרבה בני 80 ו-90 חוזרים לעולם? והם גם חולים ועייפים ותשושים. לא, מי שחוזר זה יהיו צעירים. אבל צעירים עם הראש של בן התשעים, עם השגים, עם החוכמה, זה להמשיך את החיים, אבל בכוח רענן. יש כאן מבט, אני מתקשה להגיד פילוסופיה, דעה, אבל מבט על המיטה כמחדש. כמו שאנחנו בדרך כלל רואים את השינה, וכמובן יש רציפות בין שינה לבין מיטה. למה אדם ישן? לא עונש. זה כדי להתרענן ולהתחדש בבוקר. אבל בבוקר זה המשך של היום הקודם. אתה לא חוזר להיות תינוק. אתה חוזר בבוקר כבריאה חדשה וממשיך. וזה, ככה לפחות בתשובה הזאת של מאיר, זה מבט של א' המיטה, ממילא תחיית המיטים. תחיית המיטים זה בגלל שלא צריך למות. אבל בכל זאת צריכים לנוח קצת. וזה מה שקורה בזמן המיטה. אוקיי, שיחה קצרה. אני מזמין אנשים להגיד פירוש אחר. זה מדרש, חוץ מהפירוש, להגיד שהיא מת שאלה, והוא מת ענה, כי היא התעניינה בלבוש, כי היא הייתה כזאת אישה שעניין אותה עם אנשים הרומים מאוד לבושים, והוא ענה לה, אבל תשובה משמעותית, בבקשה, אפשר בהחלט, אני חושב, אני בעצמי יכול לחשוב בפירוש אחר. עכשיו חשבתי פירוש אחר, לא אגיד אותו. מי שרוצה להתקשר, לכתוב לנו, פירוש אחר מעניין, לנושא השיחה שבין רבי מאיר וקליאופטרה, והמשמעות התשובה שלו, מה החיטה שנקברה רומה, בבקשה. נשתף את כולם בתשובה שלך. אנחנו בשיחות בנושא תחיית המתים. אמר לו קיסר לרבן גמליאל. קיסר המושל, מושל זה לא קיסר רומי, אלא המושל המקומי. אמר רבן גמליאל, נושא תחיית המתים, אני מעריך שהרקע לגמרות האלו היא אמיתי היסטורי. נושא של תחיית המתים דגדג, הסיק את הגויים שבאו במגע עם היהודים. זה דבר שהוא באמת שונה לחלוטין, וטענת היהדות כלפי הדעות והדתות שלהם, טענה מאוד מאוד קיצונית. הקדוש ברוך הוא בחיי מתים. אמר לו כסדר במגליאל, אמריתו, אתם אומרים, תשח בחיי, המתים חיים. ההבו אפרה, ואפרה מי כחי? זו שוב שאלה, כאילו ביולוגית. אדם מת, הוא נהיה אפר. איך אפר יכול להיות בסיס החיים? למה זה נראה כמו שאלה מוזרה? למה? כי אנחנו מודיעים שזה נס. מה הוא שואל? הוא שואל שאלה איך בטבע זה יכול לקרות. תשובה, זה לא יכול לקרות בטבע. זה נס, להפך, נס פנטסטי. זה הנס הכי גדול שיש. השאלה שלך זה מצוין, אני אוהב את השאלה שלך, אבל כשבוך הוא יכול לעשות את זה. כמובן, יש כאן שאלה באמת אמיתית, פילוסופית, אם חושבים על זה. מה זה אומר שכשבוך הוא בחיים איתים? אם הוא בורא בריאה חדשה, אז למה חיים איתים? כשבוך הוא יכול לבור אנשים? אבל מה הקשר בין החי הזה לבין המת ההוא? וזאת השאלה שלו. הוא המת מת. הוא נהיה עכשיו אפר. אתה רוצה ליצור מן האפר ואיפך בתוך אפר, נשמת חיים חדשה, מה הקשר בין זה לבין המת הקודם? איך אפר יכול להיות מצא ורצף, ולגשר על הרצף, וליצור את הרצף של החיים? טוב, עדיין התשובה זה נס, אבל נשמת התשובה שאומרי על המעלה. כאן יש שאלה רצינית שצריכים, אני מעלה ולא עונה עליו, לפני שאני קורא את התשובה של המנמליאל. האם התשובה של המנמליאל היא התשובה אמיתית, שזה מחייב אותנו, או שזו תשובה שאומרים למי שאל שאלה כזאת? ואתם מיד תבינו למה אני שואל. האם התשובה הזאת זו תשובה דע מה להשיב? לפי הנחה שלך אני עונה לך? או שזו תשובה באמת אמיתית? אמרה לי ברטה, רמניאל לא ענה. הבת של הקיסר אמרה לגמליאל, שף כיוונה מהדרנה. לי. אתה לא צריך לענות, תן לי, היא אמרה, אני אענה במקומך. גם זה יש קצת רק היסטוריה ידוע, שותף לאנשים, האליטה הרומאית, אז בין אנשים היו הרבה התעניינות, אמא של נירון קיסר, לדוגמה, הייתה כמעט יהודיה, ועוד התעניינות ביהדות, בדת האמת, במונותאיזם, באותה תקופה. אז היא אומרת, אני אענה לו, אני אסביר לו. שני יוצרים יש בעירנו. אחד יוצר מן המים ואחד יוצר מן התית. איזה מהם משובח? אמר לה, זה שיוצר מן המים. אמרה לה, מן המים צר, מן התית לא כל שכן. הוא שאל, איך אפשר לעשות אדם מאפר? אפר, הדימוי של אפר הוא שזה לא רק המת, זה המת בלי תכונות. אפר זה דבר שאין, הוא לא בסיס של שום דבר. אין לו תכונה, זה אפר, זה איפר, אפר ואיפר. כמו שאדם דורך תחת אדמה, איך זה יכול להיות בסיס של משהו? אז היא אומרת לו, תראה, מה יותר כאן? לעשות דברים מן המים או לדברים מן הכתובתית? זה אפר פלוס מים. אז הוא אומר, מהמים זה הרבה יותר קשה. איך אתה יכול לעשות משהו ממים? אז הוא אומר, כשפוך הוא עושה דבר ממים. מה זה ממים? רשי מסביר. הקדוש ברוך הוא, אם מן המים הוא מצייר, זה מטיפה סרוחה, שהיא כמים הוא מודיד, מן האפר לא כל שכן. הכל שכן הוא השוואת לידת אדם עם תחיית אדם. האדם הוא ייצור שלם שבא מטיפה. מטיפת מים, טיפת נוזל, טיפה סרוחה. אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בני אדם מזרע, ממים, אז כל שכן שיכול לעשות מאפר, שזה אפשר לעשות, מבינים איך שעושים גוף לפחות, רואים את ההמשך. טוב, לנו, תראה, גם לא רק לנו, גם לחזר. מבחינת הבסיס המדעי הביולוגי, אין כאן כמה. אבל ההשוואה היא מאוד מאוד מעניינת. היא בעצם זורה את תחיית המתים כסוג של יותר קל של יצירה. לידת האדם, יצירת האדם זה נס יותר גדול כאשר תחיית המתים. זה מה שהיא אמרה לו. כשברוך הוא יכול לעשות אדם, הוא כל שכן יכול להחיות אדם אחרי שהוא מת ונהיה אפר. הבסיס הוא יותר טוב, נשמר יותר באפר מאשר היה בטיפת מים שממנו נוצר אדם בהתחלה. דבי, אני מיד נחזור, דבי רבי ישמעאל, זה לא אותו סיפור, אבל זה רעיון דומה, תנא, כבחומר מכלי זכוכית, מה כלי זכוכית? שעמלן ברוח, בשר ודם, נשברו, יש להם תקנה, בשר ודם שברוכו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. הוא אומר, כלי זכוכית זה מה? זה אפר ואוויר, מנפחים. יצירת כלי זכוכית זה ידי ניפוח. והאדם ניפח, וזה נשבר, אבל יש לנו תקנה. אפשר לצרף אותם ולנפח בחזרה. אז אדם שנולד ברוחו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויפח ואפיו, נשמת חיים, על אחת כמה וכמה. גם זה אומר. כלומר, זה בא להגיד שהדברים האלו כאילו באים לגמד, לקטין, סליחה, לקטין את הנש בתחת המתים. יש דברים יותר גדולים. זה ראשון הוא, הקדוש ברוך הוא יוצר אדם, זה נש יותר גדול משהו בתחת המתים. נראה אפילו מגוחך. בני אדם מתקנים כלי זכוכית. אלוקים לא יכול לתקן אדם. זאת אומרת, אדם שמת זה אדם שנשבר והרוח ברח. אז אפשר להחזיר את הרוח. כמו שכלי שנשבר, אז מנפחים אותו עוד פעם, שמים רוח חדשה, כמובן צריכים להתיך קודם. יש דרך להכניס את הרוח עוד פעם בתוך הכלי זכוכית, ונפח אותו בחזרה, שכשפוך הוא ברוחו, לא אני, אבל כשפוך הוא ברוחו, הוא יכול לנפח בחזרה את הרוח שברח כשאדם מת. לחזור לדימוי הראשון. א' זה אומר שכל יום בחדר הלידות רואים ניסים יותר גדולים מתחיית המתים. ב' זה ניסיון להסביר, זה אפילו כחסה ביולוגית, אני לא יודע בדיוק הסבר, אבל אתה רואה שמדברים קטנים מאוד מאוד פשוטים, טיפת מים, אדם נוצר. אז למה אתה חושב שאפר לא? אפר זה בסיס יותר טוב, למרות שאתה חשבת שאפר זה כלום. אבל אם חושבים על בנייה, אפר זה יותר ממים, ולא פחות. לכן שאלתי, זו תשובה לאפיקורס. הוא שאל מה הבסיס הביולוגי הקיומי של אפר, כבסיס לחיים, אז עונים לו. לא שאלה כל כך טובה. אבל האמת שאנחנו לא, זה לא נגע לנו בכלל, אנחנו לא שומעים, זה נס. כשבוכו לא מחפש בסיס. יש ויעין, מה זה משנה? או שלא, או שיש כאן תפיסה אמיתית, ואז זה נותן לנו עוד פעם מבט חדש על תחיית המתים. תחיית המתים כאן, הוא, לפי הדימוי הראשון, הוא סוג לא כל כך קיצוני של יצירת האדם. יותר קל להמשיך אדם אחרי מיטה מלעשות אותו מלך התחילה. ולפי תנבי בישמעאל, תחיית המתים זה שום סוג של תיקון. יש לי אדם, הוא נשבר, יש תעודת אחריות, אני מחזיר אותו ליצרן, והוא מתקן אותו. סביר? כשברוך הוא מתקן בני אדם שנשברו והרוח ברח להם. אני באמת מסופק, אם יש עניין, אם יש תפיסה, יש מבט בחזר, שבא להגיד שתחיית המתים, זה, אם אתה מבין חיים בצורה נכונה, זה לא כזה דבר גדול. כמובן זה נראה לנו גדול, לפי החוקי הטבע, החוקי הביולוגיה שלנו, זה אי אפשר לעשות. אבל אם אתה מבין את החיים בצורה נכונה, נניח לפי רבי שמעאל, מה זה חיים? זה רוח השם בתוך כלי. אם זה החיים, אז הרוח ברח. זה נקרא מיטה, הוא ברח, זה נשבר. היה שם סדק והרוח ברחה. אז מתקנים את הסדק ומנפחים, מנשבים את הרוח בחזרה. זה לא, מי שיש לו מבט נכון שכולל גם את יצירת האדם מלכתחילה, לא צריך להיות מופתע מהתפיסה הזאת. גם רבי שמעאל וגם הברטה וקיסר, שהם בעצם מתייחסים ליצירת האדם מלכתחילה, כי גם רבי שמעאל מתייחס לזה ככה. למה זה, איך מתקנים כלי זכוכית? משחזרים את היצירה הקודמת. מנפחים על ידי אוויר אחרי שמתיחים עוד פעם. אז תחיית המתים זה לשחזר את יצירת האדם הראשונה. המבט כאן בא כדי למקד אותנו בדבר שהוא אמור כנראה להיות פלא הרבה יותר גדול. יצירת האדם, ויטיפס רוחה, או יצירת האדם, מה שיותר רוחני, ניפוח רוח השם בתוך האדם. יש כאן דבר יותר גדול מבחינה רוחנית, זה הפלא הגדול באמת בחיים. ברגע שהבנת את זה, אז זה די סביר אפילו, שהאדם שמת, אפשר לתקן אותו, אם הוא רוצה, הוא יתקן אותו ויחזיר אותו לחיים טובים. בדוגמה שלישית לאותו כיוון, בדוגמה אפילו עוד יותר קיצוני, בכיוון של הקטנה, של גימוד, כלומר של לתת הסבר טבעי, כבר יכול לתחת המתים. אמר לה, הוא מינה לרבי עמי, היא בשורה התשיעית, מי שעוקב בדפצה לאף ומלאף. הוא מינה, אמר לרב עמי, תקופה יותר מאוחרת, אמר המין, כנראה יהודי, דרב עמי, אמריתו, אתם אומרים דשח וחי, אתם אומרים שהמתים חיים, והאהבו אפרה, ואפרה מי כחי, שאלת הקיסר, איך אפר יכול לבסיס לחיים? אמר לי, אמשור לך משל, למה הדבר דומה? בניגוד לברטה, שענה איזה קל וחומר, רעיוני, השפעה של שני דברים, הוא אומר, זה בכלל, זה הטבע, אתה חושב שבצורת טבע, אין בטבע דבר כזה, שחיים בא מיפר. אז הוא אומר, מה פתאום? זה דבר טבעי לחלוטין. אמשל לך משל, מה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, לכו ובנו לי פלטרים גדולים במקום שאין מים ואפר. בנה ארמון. אמר להם לבנות ארמון במקום שאין מים ואפר. מים ואפר זה כמובן לסתית, לעשות לבנים, לעשות חומר בנייה. ואין, הלכו ובנו אותו, לימים נפלו. הם בנו את הבניינים האלו, בסוף הם נפלו. אמר להם, חזרו, בנו אותו במקום שיש עפר ומים. אמרו, לא, אין אנו יכולים. ניסו לברוח מהמשימה. כעס עליהם, ואמר להם, במקום שאין מים ועפר בניתם, עכשיו שיש מים ועפר, הלכת כמה וכמה. אז אומנה, זה בעצם התשובה הקודמת. כן, יותר קל. עכשיו זה היה השפעה בין אפר לבין מים, כאן זה השפעה בין מים ואפר לכלום. אדם נוצר יש מאין, כמעט. עכשיו יש גוף, יש, יש, יש חומרים כאן, זה יותר קל. אני מעוניין בשורה הבאה. ואם אי אתה מאמין, הם לא קיבלו את התנה, צא לבקעה וראה עכבר, שהיום חציו בשר וחציו אדמה, ומחר השחיץ ונשא כולו בשר. שם התאמר לזמן מרובה, עלי להר וראי שהיום אין בו אלא חילזון אחד, למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חלזונות. טוב, המדע הוא לא מרשים לנו. אנחנו, מה זה אנחנו? המדע המודרני איננו מקבל את הבסיס המדעי למה שמתואר כאן. אחד זה עכבר, שהוא חצי עפר, חצי חי, ולאט לאט הוא נהיה עפר. וכלומר, עכברים נולדים מן העפר, ולא מעכברים. זאת ההנחה, זה מיתוס יווני שנמצא בספרות היוונית. זה לא איזה קבלה של חז"ל, דווקא, פשוט זו עובדה. המדע של אותו יום היה לו דבר כזה. ודבר שני, הראשון הוא תופעה שלכאורה לא קיימת, עוד פעם ניסיוננו. השני קיים בניסיוננו. שזה רק ההסבר, הוא אומר, אתה הולך לאיזשהו מקום, ואין שם חיים, בקושי חילזון אחד, יורד גשם, פתאום מלא חלזונות. מאיפה הם באו? אז המים והטית, מים מתרבה ומתית ויוצא חלזונות. אז טוב, יש לנו, למדע מודרני יש הסבר אחר מאיפה באו החלזונות האלה, הם לא באו מהאפר, הם היו שם, בתוך המחילות. אבל מה הטענה? בסדר, אני לא מקבל את הבסיס המדעי, אבל מה הטענה? רבי עמי מנסה להסביר שזה לא דבר כזה גדול. יש בטבע, הוא טוען, תופעות, זה לא, אין כזאת סתירה בין חיים לאפר. חיים באים מן האפר כל הזמן. אז נניח, אולי מישהו יחשוב מהמאזינים, שבא מי לא צדק, אבל אני מעוין במגמה, הוא אומר, בסדר, אז החלזנות לא באות מן האפר. אבל בעיקרון, הוא אומר, זה שלא מצאנו, לא רואים, שחיים בא מן האפר, אני אומר לך, האפר זה בסיס החיים. כל מה שדורש זה מילתו של הקדוש ברוך הוא. הגוי, ואולי גם המין כאן, בסך הכל הם מאמינים בכוח אלוקי. הם לא חושבים שגם כוח אלוקי יכול להוציא חיים מאפר. במחרות, אי אפשר להוציא חיים ממוות. הבעיה כאן זה לא, מה זה תחיית המתים? הבעיה היא שאתה הופך את הסדר הטבעי, את יסוד הסדר הטבעי. הסדר הטבעי הוא דברים חיים מתים, דברים מתים לא חיים. וזה לא במקרה, זה לא במקרה. התפיסה היוונית, כלומר, של המדעית, הפילוסופית, משארת את זה. החיים זה משהו מורכב, מיוחד. ברגע שזה מתפרק, אז עבד, המהות, הנשמה, האוויר, של המשל הקודם, ברח מי ישיבנו. דברים חיים, מה שנקרא בחוקי התרמודינמיקה, אנטרופי, דברים מסובכים, מתפשטים, דברים פשוטים, לא מסתבכים, לא נהיים מערכות. מערכות צריכים לעשות אותם בצורה מלאכותית. אז הכיוון בטבע הוא תמיד מחיים למוות ולא הפוך. אז אפר שהוא הדבר המפורק והפשוט ביותר. כשדברים מתפרקים, מה נשאר? אפר. איך אתה יכול לחבר אותם בחזרה? אז התשובה היא כמובן יד השם. עובדה, אני לא יכול לחיות את המתים, והמתים לא חיים לבד, סתם ככה. תראה את המתים, זה אלוקים. אבל הכופר, המין, לא חושב שגם אלוקים יכול לעשות דבר כזה. כי איפה הבסיס? כלומר, זה יש מי יש. איפה היש מי יין? איך יש מי יין? אז אנחנו אומרים, כשברוך הוא יכול לעשות. ואז התשובות אלו מראות שלא רק שהוא יכול, זה מה שהוא עושה. אלוקים הוא המתקן, הוא המחיה. ולכן, נסתכל, יש, פעם זה משל, פעם זה ממש אותו מציאות, שאולי כן נכון, לא נכון, אבל נסתכל בעיניים פרוחות ונראה ש... למרות שכנראה מסברה אתה צודק שהחיים הולכים לקראת המיטה, אבל אלוקים הפעיל והמתקן, אז יש תחיית המתים, יש חזונות בהרים, יש כלים, אדם מתקן כלים, אלוקים מוליד ילדים. מצד אחד יש תהליך של ממיטה, מחיים למיטה, אבל תדעו לכם שבמקביל לתהליך הטבעי הנומלי הזה, יש תהליכים קבועים הפוכים. העולם הוא מאוד מורכב, זה לא נכון שעולם הוא רק בכיוון אחד. הנה ילדים נולדים, וזה לעשות בן אדם ממים. הנה חלזונות משריצים בהרים, מתמלאים בהרים. זה לעשות חיים מאפר. הנה, זכוכית נוצרת, כלי זכוכית נוצרת, שזה לקחת גם כן אפר ומים, ואם מוסיפים, זה משהו את המיוחדת של אותו מדרש, מוסיפים את, את המרכיב הכי חשוב, אוויר, אוויר זה כלום בעיני חזה, זה סתם רוח, סתם רוח, זה לא שם של חפץ. מוסיפים אוויר, ופתאום מקבלים אפר, מים ופויה, ומקבלים כלי זכוכית, דבר כזה יפה, מאוד מאוד שברי, שביר, אבל זה כזה דבר יפה, וגם אותו אפשר לתקן. וזה קורה כל הזמן, אנשים מתקנים, יוצרים ומתקנים כלי זכוכית. אז הגמרות האלו באות להגיד, תראה, תחילת המתים זה דבר גדול, ואתה קשור יפתח, וזה לא קורה בינתיים. אבל זה השפיץ של תהליך אלוקי, אני מדגיש אלוקי, לא טבעי, תהליך אלוקי מתמיד. זה נוכחות אלוקים בעולם, שהוא מתקן את השברים. אז כיוון שכן, למה שתופתע שיום אחד הוא יתקן דבר שכרגע באמת נשאר שבור? מיטה זאת שבירה. אתה הטבעי, הפילוסוף היווני הטבעי, הרומאי, המין, אתה טוען שזה מה שטבעי. הטבע שובר דברים, הטבע הורג דברים, הטבע מקלקל דברים. ואנחנו אומרים שהטבע האמיתי, הטבע של אלוקים, הוא בדיוק הפוך. כל הזמן מתקנים דברים. תחילת המתים זה רק הדוגמה הבולטת, המרשימה והעתידית של דבר שהוא יסודי בעולם. זה מעוות לחשוב שזה טבעי שדברים יתקלקלו. דברים מקוקלים מתוקנים. זה דורש, עושה, בן אדם, אלוקים, במקרה של החזונות, כנראה גם זה לא, אבל אנחנו נאמין שכן. אבל ברגע שאתה מכניס אלוקים לתוך המשוואה, לתוך העולם, אז התהליך הוא בדיוק הפוך, לא רק אפשר הפוך, לא רק שאלוקים יכול להתגבר. המשמעות של התחת המתים בדרך כלל היא שאלוקים הוא כל כך חזק, שהוא יכול להתגבר על הטבע. אבל אלו, ביתו של קיסר, רבי גמליאל, רבי ישמעאל, רבי עמי, הם אומרים, זה שקדוש ברוך הוא כל כך קדוש שהוא מתגבר על הטבע. אלא, זה אלוקים, זה מה שהוא עושה. זה באמת גדול, אבל זה לא חריג, זה לא מופלא במובן היומיומי. אם יש אלוקים, הוא לא בא כדי לשבור, דברים נשברים לבד. אבל אלוקים מתקן, כמו שגם האדם מתקן. בתחילת המתים זה יסוד באמונה, בגלל זה עונה השאלה, למה זה כל כך חשוב להאמין בתחילת המתים? נכון, זה עתידי, כשיקרה יקרה, למה אני צריך יום יום להגיד, אני מאמין באמונה שלמה? התשובה, לפי זה, לפי הקטע הזה, האמונה בתחילת המתים היא אמונה בזה שהעולם איננו דבר טבעי שמתפרק, אלא דבר מלאכותי, דבר רצוני, שעובר תהליך של תיקון כל הזמן, והחיה כל הזמן, ויצירת חיים כל הזמן. ואם אתה מאמין בתחילת המתים, אז אתה מאמין שזה גם אופי של העולם, כי זה ההסבר לנוכחות אלוקים בתוך העולם. מבט חדש, רביעי או חמישי, אני כבר עבדתי מספר, מבט חדש על מה המשמעות, איך אני תופס, מה היסוד של אמונת תחיית המתים. עכשיו זה אומר, אמונת תחיית המתים זה אמונה בכוחו המתקן, המחיה, הבהווה היסודי של אלוקים בורא עולם. אנחנו גמרנו לשבוע, אנחנו נמשיך שבוע הבא עם עוד סיפור התחיית המתים, וכמה דברים שעוברים מסביב, גביע בן פסיסה, אלכסנדר מוקדון, והמינים, ועוד אויבים של ישראל, יגלוש כאן לנושאים אחרים, אבל זה מתחיל בעוד דיון, מפגש בין היהודי החכם ובין הפגני, לגבי עצם האפשרות של תחיית המתים בעולמנו. כל טוב.